ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא לעסוק בדיני הדלקת נרות. הדלקת הנר היא המצווה שתקנו חז"ל בימי חנוכה, כמו שמובא בגמרא וכמו שכותב הרמב״ם, שבחר להסביר איך נולד חנוכה, מאיפה מגיע חנוכה. הרמב״ם בהלכות חנוכה, שזה סניף יחד עם הלכות מגילה, מספר את ההיסטוריה של זה. זה מאוד מעניין מדוע, ויש לומדים מזה הרבה. בבית שני, כשמלכו יוון, גזרו גזרות וכו' וכו', וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום, בחמישה ועשרים בכסלו היה, ונכנסו להיכל, משמע שהניצחון היה סופי בחפי עצמו, ונכנסו להיכל, משמע בחפי, ולא מצאו שמן טהור אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד. כולנו יודעים את זה מהגן. ומה המשמעות ההלכתית של הדברים? והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. ומפני זה, כותב הרמב״ם, סיפרתי לך את העניין, ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, תודה רבה, שבאותו הדור, שיהיו שמונת הימים האלו, שתחילתם מלילי חמישה ועשרים מכסלו. אולי המציאה הייתה בתוך חפי, ומתי הדליקו את הנרות זה שאלה, לשיטת הרמב"ם מדליקים נרות גם בבוקר, זה דיון בפני עצמו. ימי, אבל מה שחשוב לנו נשים לב, מה חז"ל התקינו? התקינו שיש שמונה ימים חנוכה, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים. זאת אומרת, חנוכה במהות שלו זה ימי שמחה והלל. ודבר שני, מדליקים את הנרות. ואיפה מדליקים את הנרות? על פתחי הבתים, בכל לילה ולילה. ומה המטרה? אומר הרמב״ם, שהסיבה היא גם שייכת בעניין. הרמב״ם בסוף הלכות חנוכה חותם: מצוות נר חנוכה מצווה חביבה עד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה. מדוע? כדי להודיע הנס צריך להיזהר בהדלקת נרות חנוכה בכל הפרטים. שזה יש לנו שיעור היום, לא נספיק את כל הפרטים, אבל נעסוק קצת בהבנת חלק מהעניינים. אומר הרמב״ם, צריך לאדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה, עד כדי כך שאם אין לו מה לאכול מוכר כסותו. אין לו מה להדליק, אין לו כסף שימכור את המכנסיים, לא את האוטו, בשביל נרות חנוכה. עד כדי כך המצווה הזו חשובה. מה המצווה? הדלקת נר. מה המצווה בהדלקת הנר? אומר הרמב״ם שהדלקת הנר זה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל. זאת אומרת, אם נחבר את כל מה שראינו עד עכשיו, אני רוצה להשליך את זה להלכה, מהות חנוכה הוא הודעה על הנס, הודעה על הקיום הנצחי של עם ישראל. ולכן עיקרו של חנוכה זה הודעה והלל, והדלקת הנר היא ביטוי של ההודעה הזאת על הניסים, על הקיום הנצחי, על זה שאין לנו מה לפחד מכל החדשות שמסביב לנו, כי נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, גם אם יהיו רבים מועטים מול רבים. אנחנו יודעים את הסוד של חנוכה בימים מהם בזמן הזה. זאת אומרת, הדלקת הנר מבטאת את פרסום הנס. מה נפקמינה? אנחנו מברכים היום בעוד מעט, זה לא כמו ספירת העומר, אפשר להגיד שיהיה נר אחד, גם ספירת העומר אפשר להגיד עוד לפני השקיעה, לא? היום בלילה נדליק את הנר הראשון בעזרת השם, היום בלילה או לפני הלילה, כל שיטה, לא נסוג בזה השנה, עסקנו בזה בשנה שעברה. אנחנו נדליק את הנר הראשון ונברך שלוש ברכות, את ברכת המצוות, להדליק נר חנוכה או של חנוכה, נוסחאות, ברכת השבח שעשה ניסים, וברכת שחיינו על היום הראשון. אבל יש עוד משהו אחד. מה יש עוד בהדלקה? מה יש עוד בהדלקה? מה? הנרות הללו. מה זה הנרות הללו? הנרות הללו זה כמו מאוס צור, זה באותה מדרגה, באותו מעמד הלכתי כמו מאוס צור. זה יפה, מאוס צור, זה דבר נפלא. כיוון שמודים על הנס, חוזרים אחורה ומזכירים את כל הניסים. או שיש לזה משמעות הלכתית יותר מזה. והתשובה היא שכן. במסכת סופרים, על, בפרק חף, הלכה ד', ראיתי היום, מצטף מעט, כתוב, המדליק אומר ברוך וכו' וכו', להדליק נר של חנוכה, ומתנה ואומר, הנרות הללו שאנו מדליקים, וכו' וכו', וממשיך לברך, שעשה ניסים ושהחיינו, ומדליק את הנר. כתוב במסכת סופרים שהסדר הוא לא כמו שאנחנו נוהגים, אלא ברכת המצוות, הנרות הללו, וברכת השבח ושהחיינו. מה זאת אומרת? התשובה, כמו שדייקנו ברמב״ם, התשובה היא שהדלקת הנרות היא תוכן, היא מהות המצווה של חנוכה. כמו שבפורים יש לנו מגילת אסתר, אז בחנוכה תקנו להדליק נרות. אז האמירה הזאת, הנרות הללו, היא אמירה משמעותית. היא מבטאת למה אנחנו מדליקים נרות. נחמד זה שיהיה אור, שיהיה אפשר לחלק דמי חנוכה. למה מדליקים את הנר? מדליקים את הנר בגלל שאנחנו רוצים לפרסם את הנס בדבר הזה. השולחן ערוך, זה טוב אם יש משנה ברורה לפני הציבור, אפשר לעקוב. בסימן תרע"ו, בסדר הברכות וההדלקה, כותב השולחן ערוך, המדליק בלילה הראשון מברך שלוש ברכות, להדליק שעשה ניסים וכו'. אחר כך הוא אומר, אחר שהדליק, אומר השולחן ערוך, לא כמו שכתוב במסכת סופרים, אחר שהדליק אומר, הנרות הללו אנו מדליקים על התשועות ועל הניסים הנפלאות וכו'. קודם כל זה סעיף בשולחן ערוך, לא כן סעיף על מה עושו. הרמ"ג כתב קודם, ויברך כל הברכות קודם שיתחיל להדליק. זאת אומרת, הוא צריך לגמור את שלוש הברכות היום, והוא לא עושה כמו מסכת סופרים שאומר הנרות הללו. ההלכה לא קבעה לנהוג בעניין הזה כך, אבל אמירת הנרות הללו היא משמעותית מאוד. המשנה ברורה כותב בסעיף קטן ח', אחר שהדליק נר ראשון שהוא העיקר, אומר הנרות הללו. יש טועים, ראיתי הרבה פעמים, אנחנו צריכים בני ישיבה, בני תורה, כי הם חיינו, מה חשוב מה שקורה מסביב, או באמת הדקדוק במצוות, זה עיקר החיים. אז מדליקים נר וזה, הולכים מדליקים את הנר הראשון, ורק אחר כך אומרים הנרות הללו. ראיתי אנשים הולכים לדליק נר, מדליק הנרות הללו. לא. אומר המשנה ברורה שבדיעבד, אם אדם גמר את כל הנרות, אחרי זה אמר הנרות הללו, זה גם טוב. כי השאלה רק מה המעמד של הנרות של הנוספים שמעמד של מהדרין, כמו שנדבר בהמשך. אבל קודם הוא מדליק את הנר, ואחרי זה הוא אומר הנרות הללו. מדוע אומר הנרות הללו? משום שצריך לבטא את המהות של ההדלקה. שלמה זלמן כותב ביטוי, המחשבה כאן היא מעיקר המצווה. זאת אומרת, מעיקר הדין של המצווה, זה לא איזה סלסול לשיר כמו מאור צור, שזה נהדר לשיר מאור צור, כי עניינו של חנוכה זה להודות ולהלל. אבל אמירת הנרות הללו היא ביטוי של מחשבה. זה יותר מאשר האמירה, זאת המחשבה. רק אנחנו חושבים במילים, אנחנו אומרים כדי שנחשוב על המילים. הנרות הללו שעומד על הניסים ועל הנפלאות שעשית על אבותינו, וממהם בזמן הזה כבר אדם חושב מה היה לו, מה שעם ישראל תשך, מי יודע איזה ניסים עוד השם הוביל לנו. הוא חושב הנצח ישראל. זה לא איזשהו ככה, זה מהות המצווה. חשבתי יום על חידוש, אני לא יודע אם רמי יסכימו אותי או אחרים. זה כמו במגיד. במגיד יש תשובת הראש, לא נאריך כי אין זמן כעת. מה פירוש העניין שאומרים מגיד? שואלים הראשונים למה לא מברכים על סיפור יציאת מצרים. התשובה, כל פנים כפי שלמדתי את מורי ורבי הרב כץ, זה שהאמירה של ההגדה היא בעצם ביאור מהות עניין אכילת המצה. כך משמע בראש. זאת אומרת, המצווה היא לאכול מצה. ותוכן המהות של המצה זה מגיד. אז אם ככה אולי אפשר לומר גם כאן, המצווה, מעשה המצווה, הוא הדלקת הנר. אבל אנחנו מבטאים את מהות המצווה, שהשם האדם יפספס, אומרים, המרות הללו שאנו מדליקים, זה לא סתם אני מדליק נרות כי אני אוהב להדליק נרות כי זה יום הולדת, על הניסים ועל הנפלאות. ומי עושה את הנפלאות? כהניך הקדושים. מי היו הלוחמים? מי הלוחמים שצריכים להיות לעם ישראל? כהניך הקדושים, קדושת המחנה. מה עוד? מה לא? זה דבר מהותי מאוד בעצם. ולכן באמת מובן שיש ראשונים שאומרים שאם אדם, אפילו שמדליקים עליו בבית והוא נמצא במקום של הדלקת הנר והוא רואה שמדליקים, מה הוא עושה? מה הוא עושה? מברך שעשה ניסים. זה דין בגמרא בסוכה דף מ"ו כמדומני. המחלוקת הראשונים היא מי מברך? זה שלא מדליקים עליו? השולחן ערוך סותר את עצמו, למדנו הבוקר, אבל השולחן הוא בסימן תרע"ז העתיק את הראשונים האלה. יש אומרים שאף על פי שמדליקים עליו בתוך ביתו, אם הוא במקום שאין בו ישראל, מדליק בברכות. מדליק בברכות. אפילו שככה הוא סבר שלא, המשנה ברורה פה שואל סתירה. אנחנו לא נגיד, אומר המשנה ברורה, לברך, אבל ביחס למהות שמו שאנחנו אומרים, זאת כוונת ההלכה הזו, שאדם יהיה שותף בעצם בהודעה לנס. נכון שמצד מעשה ההדלקה מדליקים עליו בבית, והחיוב שלו הוא אולי יהיה בבית והוא יצא ידי חובה, אבל יש עניין מהותי מאוד בנס. מה זה נוגע אלינו? תגידו, מה אנחנו נמצאים במקסיקו שאין יהודים? גם שם יש יהודים, יש בכל מקום בית חב"ד. אבל מה נפקא מינה? אדם שלא מדליק בפועל, והרבה מן היושבים כאן לא מדליקים בפועל, אדם שלא מדליק בפועל, למשל מנהג הספרדים, שלחלק מן הפוסקים, לדעות מסוימות, הם לא מדליקים כשהם נמצאים בישיבה. למה אני אומר דעות מסוימות? בעזרת השם, אם יש זמן, נגיע גם לנושא הזה. הם לא מברכים, והם גם לא מדליקים אולי, הוא נמצא בישיבת הכותל בזמן הדלקת הנר, הוא יוצא לאותם דעות על ידי ההדלקה בבית שאבא שלו מדליק. חוץ שאבא שלו נמצא לאותם דעות עד הסוף, נמצא בקצה אמריקה, אבל הוא יוצא מההדלקה שלו, שזה לא פשוט בפני עצמו. אבל נכון שהבן יעמוד בזמן הדלקת הנר וישמע את הברכות ויכוון למהות העניין של ההודעה. ואני חושב זה נכון יותר מאשר אפילו לשב וללמוד באותו זמן, כי זאת המצווה שיש לנו עכשיו. לא נגד לימוד תורה, אתם יודעים, זאת המצווה, מבטלים תורה. יש שאלה בימינו, זה לא בתוכנית שלי, אבל משפט אחד, אמרנו זה כאן איזה בוקר, יש ויכוח בימינו אברכי כולל, הסתדרנו עם בעיות הרישום של משרד האוצר, אבל מה עם ביטול תורה? שילך הביתה וידליק נרות בשבע, או שאשתו תדליק בזמן והוא יישאר ללמוד. וכך יש פוסקים בימינו שרוצים לומר, ופיכן דעת רוב הפוסקים, כך אנחנו נוהגים, כך הונחנו, שהדלקת הנר זה עניין וזו מצווה, הולכים הביתה, מה אם יהיה תורה? כל החיים שלנו זה תורה, בבית לא לומדים, מה עושים בבית? רואים טלוויזיה? מה רואים? ממשיכים ללמוד. החיים שלנו זה תורה, וגם להיות עם הילדים או עם האישה זה גם תורה, אז הולכים הביתה להדליק נרות. זה, 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 זה דבר מהותי מאוד. אז גם את המהות של ההדלקה הזו, אז אנחנו עומדים בהדלקת הנר, ואדם מכוון בעצם, עכשיו מסתכל על הנרות, מביט, חושב, המחשבה, כמו שאמר הרב וירבך, אולי יגיד הנרות הלילה, העיקר זה המחשבה יותר מאשר האמירה, אם הוא לא מדליק. כי מהות העניין זה שיש כאן עכשיו בכניסה לישיבת הכותל מתכנסים כדי לפרסם שריבונו של עולם מוביל את עם ישראל, והוא מנהיג אותנו והוא הניג אותנו ואין לנו מה לדאוג, הוא עשה לנו ניסים ויעשה לנו ניסים, ובכל יום יש לנו ניסים. זה המשמעות האמיתית של הדבר. אז זה לא איזושהי אגדת לספר עכשיו סיפור ילדים מה היה, שגם זה חשוב בחנוכה. זה הפתח, החלטתי לפתוח בדבר הזה בעצם מהות ההדלקה. השאלה הבסיסית בהדלקת הנר היא בעצם מי מדליק, מספר הנרות. הגמרא במסכת שבת מביאה ברייתא, כולם יודעים את זה ברוך השם, יש עוד חנוכה שלם לעסוק בהלכות חנוכה, שולחן ערוך מעתיק את זה גם, שמעיקר הדין אדם אין לו כסף, או יש לו קצת נרות, או איזה מרגל שנמצא בדמשק, הדליק נר אחד, הדליק נר אחד וזהו, זה מצוות עיקר הדין, נר אחד בכל לילה, לא משנה כמה אנשים יש. והמאדרין, מי שרוצה להדר בחנוכה, יש עניין להדר כל החנוכה, המהות של החנוכה זה ידור. המאדרין עושים נר לכל אחד ואחד, זאת אומרת יש שישה נפשות, שש נפשות בבית, אז מדליקים נר לכל אחד, ביום הראשון שש נרות, וביום השני שש נרות, וביום השלישי שש נרות. אבל המאדרין, מן המאדרין, אומרת הגמרא, כבית הלל מוסיף והולך, עולים מנר אחד לשמונה. אבל השאלה היא, מי עולה מנר אחד לשמונה? וכמה נרות עולים מאחד לשמונה? בזה יש ויכוח בין הראשונים, בין הרמב״ם והתוספות. הרמב״ם, הוא כתב, מצוותה שיהיה בכל בית ובית מדליק נר אחד, בין שיהיו אנשי הבית מרובים, בין שלא יהיה לאדם אחד. המעדר את המצווה, מדליק נרות כמניין אנשי הבית. נר לכל אחד, בין אנשים, בין נשים, גם אנשים חייבות בני חנוכה. והמעדר יתר על זה ועושה מצווה מן המובחר, מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון, ומוסיף והולך בכל לילה ולילה אחד. איך? היו אנשי הבית 10, בלילה הראשון מדליק 10, בלילה שני 20, בלילה 30, מי מדליק? מי מדליק? מי? בעל הבית. בעל הבית מדליק 80 נרות. ביום השמיני 80 נרות הוא מדליק, הבנות, הבנים, כולם מפרסמים את הנס. זה הייתה דעתו של הרמב״ם בדרך לימוד הגמרא, ככה הרמב״ם סבר. מדוע? הוא למד שהמאדרין מן המאדרין, זה הכוונה, יש עידור להוסיף נר, לעשות נר לכל אחד, ויש עידור על גבי העידור הזה להוסיף להדליק נר לכל אחד ולהוסיף לכל אחד עוד יום מבעל הבית. מה החיסרון בגישה הזאת? מה החיסרון במעשה הזה? מדליק 80 נרות, איזה יופי, איזה נפלא. מה החיסרון? יש 80 נרות בכניסה לבית, מה החיסרון? מה? זהו, לא יודעים איזה יום. מי אומר שצריך לדעת איזה יום? כתוב בבית הלל שמהימים היוצאים לא צריך לדעת כמה ימים יצאו. אולי כן, אולי לא. הרמב"ם סבר שלא צריך, אבל התוספות חולק על ההסתכלות הזו. התוספות בסוגיה באמת אומר לא כך. התוספות אומר שצריכים לדעת איזה ימים. באמת, זאת אומרת, ביום הרביעי צריך לדעת איזה יום ארבע נרות, ונדע שזה יום רביעי. כך תוספות למד, יש הוכחות לזה יפות, אבל זה לא הזמן כעת. והרמב״ם, למרות שהוא כתב שככה פשט בגמרא, הוא כותב מנהג פשוט בכל ערינו בספרד, שיהיו כל אנשי הבית מדליקים נר אחד בלילה הראשון, ומוסקים והולכים נר בכל לילה. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, בעצם אני לומד כמו התוספות, אבל המנהג, סליחה, אני לומד כמו הרמב״ם, אבל המנהג הוא כמו התוספות, מנהג ספרד, וכך כתוב בשולחן ערוך, שהם באמת בעל הבית, בשולחן ערוך לא כתוב בעל הבית, אלא אחד מדליק לכל בני הבית, בין מרובים, בין מועטים. ואז לפי זה, מה הכוונה? איך מסתדרים עם הגמרא? ומה אתם אומרים? כפי הרמב״ם הבנו מצוין, יש מצווה, יש עידור, ויש עידור מהעידור, עידור מהדרין מן המהדרין. איך מבינים את הגמרא? לפי התוספות, זה לא כתוב בגמרא לכאורה. סליחה? זהו, זאת אומרת ככה, מהדרין מן המהדרין הולך אל הנר רשומתו. אז מה זה מהדרין מן המהדרין? ברוך השם, נפלא, שמעתם איזה יופי, משמח את הלב, בסדר, אני משמח בחנוכה גם לפני זה. אומר, יש שני עידורים, יש עידור אחד להדליק נר לכל אחד, שש נרות ביום הראשון, שש נרות ביום השני. יש עידור יותר גדול, מהדרין מן המהדרין. מהדרין מן המהדרין, מהדרין יותר מהעידור הראשון. מה העידור שלהם? לא רק שמדליקים נר לכל אחד, אלא הם מרים, סליחה, הם לא מדליקים נר לכל אחד, הם מדליקים נר אחד לכל בית ועולים כל יום. העידור של לעלות ביום ולהראות איזה יום יותר גדול מהעידור של להדליק נר לכל אחד. זאת אומרת, מה יותר חשוב? יותר חשוב לפרסם באיזה יום, או יותר חשוב לפרסם, כך יש איזה אחרון זה מסביר נפלא מאוד הדיונים פה, שכחתי את השם שלו ברגע זה, אז יש עידור יותר גדול להראות איזה יום, מאשר להראות שכל נשמה בבית היא מודה לנס. אני לא הייתי אומר ככה אולי, אבל ככה הגמרא אמרה, אז ככה רמב״ם למד, כך מנהג ספרד. טוב, אז מנהג בני ספרד זהו ככה. אם ככה, אנחנו מכירים את המנהג בישראל, אבל הרמה זה בסימן תרע"א, כמה נרות מדליק, אומר שולחן ערוך, בלילה הראשון מדליק אחד, מכאן והלך מוסיף והולך כל אחד לילה. העיקר להוסיף וללכת, עד העיקר לעלות כל החיים, עד שבלילה האחרון יהיו שמונה. עד היום האחרון אדם צריך לעלות, זה החיים של יהודי, כל פעם להוסיף עוד אור בנשמה. ואפילו אם רמים בני הבית, זה הדוגי יותר. בא הרמה ואומר, ויש אומרים שכל אחד מבני הבית ידליק, כתוב בסוגריים רמב״ם, זה לא רמב״ם, נכון? זה לא רמב״ם, אמרנו שרמב״ם אומר שאחד מדליק לכולם, ובעיקרון זה הגישה החולקת על התוספות. וכן המנהג פשוט, מה המנהג פשוט? שכל אחד מבני הבית מדליק. אומר הרמה, ויזהרו ליתן כל אחד ואחד נרותיו במקום מיוחד, כדי שיהיה הכר כמה נרות מדליקים. מה פירוש הדבר הזה ברמה? הרי אם הוא אומר שמדליקים כל אחד, מה עם חשבון הימים? הרי השיטה הזאת, הרי יש לנו צד להראות את חשבון הימים, אמר התוספות. אבל יש פה שתי עניינים, יש מצד אחד מעלת הפתח, יש מצד אחד חשבון הימים. איך הרמה מסתדר? איך האשכנזים מסתדרים עם זה? בעיה, לא? אשכנזים, הרמה אומר שהאשכנזים להגו שאחד מדליק פה ואחד מדליק שם ואחד מדליק פה. אבל מה עם הפתח? הוא חולק על מעלת הפתח שזה דין עד לגמרא? מה? אבל אם כל אחד מדליק, אז מה עם הפתח? אז אני סתם עושה. אז אני סתם עושה, אני מאדרים מן המרדים ואני הפסדתי את הדין. מאדרים מן המרדים, אם אדם יש לו איזה סיגס, חומרס, אבל הוא הפסיד את המצווה, המצווה היא להדליק בפתח. אז אם כך עדיף, אני הייתי אומר, אם הרב צודק, אני הייתי אומר שעדיף שכולם יצאו בדלקה של בעל הבית. וחז"ל תקנו להדליק, הרמב״ם אמר, לפני שהוא התחיל את הכל, הוא אמר, הוא מצווה, תקנו להדליק על פתחי הבתים. לפי מה שהרב אומר, הרמב״ם אמר, ומדליקים בנרות בערב על פתחי הבתים. אז אם הוא לא מדליק בפתח הבית, הוא הפסיד את עיקר הדין. לא הבנתי מה הרב אומר. תגידו שכמו שאולי הרב ציקי מנסה לומר שהרמה חולק על הפתח, זה לא נכון. צריכים ללמוד בשולחן ערוך. למה? כי כתוב בהמשך הסימן הזה, מי הוא בזמן הזה שכולנו מדליקים בפנים ואין היכר לבני רשות הרבים כלל? זאת אומרת, הרמה אומר, אנחנו חיים באירופה, זה זמן סכנה, אם ידליקו בחוץ יהיה צרות ליהודים, יש פוגרומים, אז אנחנו מדליקים בתוך הבית. טוב, אין לחוש כל כך אם הם מדליקים בטפח הסמוך לפתח, לא נורא. אבל אחרי זה הוא אומר, ומכל מקום המנהג להדליק בפתח הסמוך בטפח הסמוך לפתח כמו בימיהם, ואין לשנות. אז איך מדליקים בזה? אז אומר הרמה, אלא הם כן רבים בני הבית, שעדיף יותר להדליק כל אחד במקום מיוחד מלערב הנרות ביחד. ואין נקר כמה נרות מדליקים. אם כולם ידליקו בפתח, לא ידעו, יש 80 נרות, זה החיסרון, לא ידעו כמה נרות, כמו שהסברנו מקודם. אז עדיף, אומר הרמה, שישימו כל אחד במקום אחר. אבל מה עשו, מה עם הפתח? אז ביום הלכה פה אומר שורה, המנהג הנכון להתנהג כך, דהי לבחי סותר דעת עצמו. צריך פתח או לא צריך פתח? הרמה גם ממש צריך פתח. אז מה עם הפתח בלי אשכנזים? בימינו שמדליקים בחוץ, יש ילדים בבית ויש גדולים בבית עוד לא נשואים נניח למנהג אשכנזים, וגם מדליקים, יש כאלה שמדליקים גם הבנות בימים. אז מה עם המעלה של הפתח? ויתרו על זה, עושים כמו החסידים, מדליקים על השולחן, אומרים זה סכנה, זה עוד גלות. מה העניין? אתה אומר ככה, הרמה אמר, אתה אומר ככה, הרמה אמר ככה, אני מדבר על גלות אירופה, או גלות דמשק. נגיד אחד ידליק בדלת, כל השואה, בלאו אנחנו נמצאים בסכנה, אז מדליקים בפנים. אין להם מעלת הפתח, זה מה שרפתי כי ניסח שהוא לומר. אני חושב שזה, כשנדבר בהמשך, אני חושב שיהיה תשיבה יותר עמוקה לשאלה הזאת. בואי נשאל שאלה, נשאל אותך שאלה. למעשה, עזרת השם יגרבו אצלך בני הבית וידליקו נרות, מה תגיד להם, לילדים שלך להדליק? אתה תדליק נניח בפתח, עוד מעט נראה איפה מדליקים, נניח שאתה מדליק בפתח, מה תגיד להם, להדליק על השולחן בסלון? הפציק לך יש לילדים גדולים, אז מה הרב עושה? הבן שלך איפה מדליק? אתה אומר לו להדליק על השולחן? כמו הרמה?
נניח שאי אפשר בפתח עם הקר, אי אפשר בפתח כזה שבושה שלו שמונה לרוב,
נניח אפשר בפתח עם הקר, אז אני שואל את הרב, איפה הרב יגיד לבנים שלא ידליקו? הוא רוצה לפרסם את הנס באבו תור, יש פה הרבה יהודים, אין לכם, אין לנו מה לדאוג, ואתם תפחדו מהנרות ותלכו.
לא בפתח.
לא בפתח, אז איפה ידליקו?
אחד
הדליק בחלון, אז ידעתי שהרב רואה, אני רציתי רק לחלוף את התשובה מהרב. למה הרב אמר בחלון? אז רגע, אני אסביר קצת, אבל השעון נגדנו, ואני בכלל לא התחלתי עוד לדבר עוד. אז בואו נתקדם עוד קצת. התשובה היא שצריכים להבין טיפה יותר את המציאות של ימינו. הרמה אמר להתפזר, והרב ציקי יוסיף עוד משפט אחד בסוף. יש מדליקים גם היום בפנים, חצרות חסידים, יש הדלקה, לא בזמן הדלקה, זה טקס, קיבלתי יום איזה הזמנה, בשבע וחצי, בחצר זו וזו, תהיה הדלקה, וגם לא ממש מה שזה יהיה בחלון. כנראה שהם סוברים שתקנו אלה שאפשר להדליק בפנים, ככה הם כנראה למדו פשט. אנחנו משתדלים לכתחיל, אני לא עושה את זה, מעיקר הדין, תקנו שאפשר להדליק בפנים. או כמו שאמר לי פעם איזה מור פוסק, אמר לי, אנחנו עדיין בגלות, אז מדליקים בפנים. אבל אנחנו מדליקים כמו השולחן ערוך וכמו הרמה בחוץ, כי אנחנו אומרים שפרסום הנס זה מהבית החוצה, כמו שהרמב"ם אמר על פתחי הבתים. אז השאלה היא, מה זה פתח הבית? ניכנס טיפה יותר עמוק. ממנו שאלה הרבה יותר מורכבת. ברוך השם, ארץ ישראל הולכת ונבנית, ועולים לארץ, ומיישים כבר את הנגב ועוד שני ערים עכשיו, ובונים לגובה. אין מקום, בונים לגובה. עיקר הבנייה היא לגובה בימינו. כדי לאפשר יותר אנשים שיגורו בארץ ישראל, ארץ צבי, מתרחבת לגובה. נכון. ואז מתעוררת השאלה, איפה מדליקים נרות? מדוע? יהודי גר בקומה 13 בתל אביב. איפה הוא ידליק את הנרות? בכניסה לבית? הוא יפרסם אותם למי? המעלית עוברת לקומה 27 ביף. מי יצא בקומה 13? השכן שגר שם במרחק 30 מטר? מה הוא מדליק בפתח? את מי הוא רוצה לפרסם? יותר מזה, אלא מה נגיד, הוא ידליק בחלון, זה למעלה מ-20 אמה. כולם יודעים שהגמרא, רבי יצחק בר מניומי, שיש דין של להדליק בשולחן ערוך פוסק בתוך 20 אמה. אז מה מדליקים? איך מדליקים? יש פה שתי שאלות. א', מה עם חדר מדרגות שאף אחד לא רואה? וב', אני שואל, הרי זה למעלה מ-20 אמה. אני חושב שכל אדם שגר מקומה רביעית ומעלה, ודאי עבר את ה-10 אמות, ה-20 אמה. משום ש-20 אמה זה בערך 10 מטר או 12 מטר. אחרי 3 קומות, גמרנו, זהו. זה כבר למעלה מ-20 אמה. דווקא מינו, אולי אדם שקונה דירה, אולי יקנה בתוך 3 קומות ראשונות. בשביל זה, אולי, הוא רוצה ככה משולחן מוקע, יכול להיות. יש בזה ויכוח לכל הכיוונים, ואני רוצה להסביר את הדברים. גם אף פעם לא עמדנו על זה בשיעורים האלה כאן. תמיד יש יצר לדבר על הדברים שלא דיברנו בהם. יש בגמרא מחלוקת רש"י ותוספות. בימיהם היה פתח הבית, אבל גם היה חצר. נחלקו רש"י ותוספות, איפה מדליקים? בפתח הבית שפונה לחצר, שפונה לרשות הרבים? או בפתח החצר שפונה לרשות הרבים? זאת אומרת, החצר הייתה מקום שגרים בו גם כן, מכונת כביסה שלהם הייתה עומדת בחצר, ועוד כהנה וכהנה שימושים, ורק השאלה היא איפה להדליק. זאת אומרת, האם בפתח החצר שפונה לרשות הרבים כדין פתח הבית, או בדין פתח הבית שבו גרים שפונה אל החצר? זאת השאלה שהדלקו ברש"י ותוספות. והשולחן ערוך פסק בסימן תרע"א בסעיף ה', אותו סימן אנחנו כל הזמן בינתיים, מהשולחן ערוך, נר חנוכה מניחו על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ. אם הבית פתוח לרשות הרבים, מניחו על פתחו. ואם יש חצר לפני הבית, מניחו על פתח החצר, כמו התוספות. ואם היה דר בעלייה, גם אם הם גרו, מי שראה בחספין, נפשות של שחזר, איך היה בימי קדם. הבית ועלייה במבטרה, הכוונה היא שיש איזושהי, זה לא קומה שנייה. הכוונה היא שאדם גר ויוצא דרך הכניסה למטה, אין לו פתח לרשות הרבים. אולי זה הילדים של המשפחה הזו גרים, ואולי במציאות אנחנו מפונקים. הם גרים אולי ביחד, אני יודע. ואז אומר השולחן ערוך, אז מה הוא יעשה? אומר השולחן ערוך, אין לו פתח לרשות הרבים, אני יכול בחלון הסמוך לרשות הרבים. רק בשעת הסכנה שלא יכול, אינו רשאי לקיים במצווה, אני יכול על שולחנו עובד היום. כך אומר השולחן ערוך. מה נפקמינה בעצם? איך זה נראה, כנראה, איך זה נוגע? שאל אותי הבן שלי השבוע שאלה כזאת. הוא גר באיזו שכונה בירושלים, בקומה גבוהה מאוד. עכשיו השאלה היא, איפה להדליק נרות? האם להדליק נרות בפתח הבית שפונה לחדר המדרגות, ושם גם אין לו מעלית, אז נגיד שאנשים עולים, זה בית ככה, שכונה, אנשים עולים דרך הקומה הרבה עוד למעלה, או בחלון שגם לא פונה לרשות הרבים, אלא פונה לבתים שנמצאים מאחורה באותה שכונה, איפה עדיף להדליק? בעצם זאת שאלה גדולה, ויש הרבה שאלות כאלה, בכל מיני צורות. דעת הרב אליהו זצ"ל הייתה שמעלת הפתח היא גדולה. מעלת הפתח גדולה, ויניח במקרה כזה או דומה לו בפתח הדירה. ולכאורה נראה כמותו במשנה ברורה, אם עוקבים איתי בסעיף קטן ל"ח, כותב המשנה ברורה מכל מקום, יש לו חלון הסמור לרשות הרבים, נכון יותר שיניחו שם, כדי שיהיה הכר לבני רשות הרבים והתפרנס למנס. אומר שער הציון, אומר שער הציון כאן בסעיף קטן מבית, אכן אם החלון גבוה מקרקע רשות הרבים למעלה מ-20 ממה ואין הכר לבני רשות הרבים, אז טוב יותר להניח בפתח. זאת אומרת, לכרוע, לפי זה הרב אליהו הולך בגישה של מה שכתוב, הוא לא מתחשב בדברים אחרים. מדוע? כי אמרו 20 ממה, זו התקנה, אולי הפי הסוד, יכול להיות שהוא מחשיב את זה, אבל יש צד נוסף בדברים האלה. ורבים הפוסקים, קודם כל וביניהם רואינו רבינו רב נמצל, שהוא אומר, לכן אני צריך להגיד מקודם, הוא אומר, מה זאת אומרת פתח? מה זה הגדרה של פתח? פתח זה מקום של הוצאה והכנסה, בדין לומדים מסכת שבת, תלמדו בונה. פתח זה יכול להיות גם נקב. פתח זה מקום שמשמש לכיוון דו-סטרי. חלון זה גם פתח. הוא משמש להכניס אור, ומשמש לנו להסתכל מקום מקדש, להתפלל עליו שיבנה במהרה בימינו, והדליקו את הנרות במנורה עוד פעם. זה פתח. גם בענייני טומאה וטהרה, פתח, חלון זה פתח. וגם מה שראינו בשולחן ערוך, לעניות דעתי, שעלייה, החלון שלה, השולחן ערוך נקד, שזה פתח בעצם. נכון שיותר טוב פתח לרשות הרבים, אבל אין לנו פתח לרשות הרבים. וחוץ מזה, לעניות דעתי, יש צד נוסף, כמו שהתחלתי לומר. יש צד לומר, מה זאת אומרת 20 ממה? וכך יש פוסקים שאומרים. 20 ממה זה עניין של העין שולטת. אבל בימינו שיש בית גבוה, בדרך כלל יש עוד בתים גבוהים, אף כמין נתיר בבית הראשון הגבוה. אבל אחרי שיש בתים גבוהים ממול, אז ממילא אנשים רואים ממול, אז גם היה שזווית ראייה, שם היו גורים בצמידות ככה. אז ממילא מי שנמצא ברחוב למטה, כמו עוד יום תחילת מסכת סוכה, הוא לא רואה ללמעלה יותר מ-20 ממה. אבל אם הוא גר, אם הרחוב רחב, כל הזווית הראייה משתנה, וממילא יש רבים מולו, ולכן לכאורה עדיף להדליק בחלון. א', יש את מעלת הפתח לשיטת רב ויגדור, ב', יש גם מעלה של רבים. לאותם דעות, נדמה לי זה רפייסטין, אני לא בטוח, אולי לי זמן לבדוק, שרואים שממול זה גם נקרא רבים, יש שלושה גרים ממול, זה כבר נקרא רבים ממול, ולכן יש צד, ולכן עדיף ככה. אבל מצד שני, שאל אותי לפני שנה, שנתיים, איזה אברך שגר באיזה בית למטה וכזה וסגור, והדלת היא פונה לחצר לשם, בתוך החצר הפנימית, והחלון הוא מתחת לקיר למעלה, אז איפה הוא ידליק? מה העניין של החלון אם זה לא פונה לרשות הרבים? אז עדיף, באמת אמרתי לו שידליק בדלת, נכון שאין אנשים ממול, אבל יש מעלת הפתח, מעל הבית מוקף בחנוכה נר. עכשיו זאת שאלה הרבה. אמרתי שפה יש ויכוחים לכל הצדדים, לזה התכוונתי, אבל יש ויכוח עקרוני גדול מאוד, ממש משמעותי, לא מה עדיף, וזה עוד ויכוח בדורנו. מה אם חדר מדרגות, כמו ששואל רב אליהו, נכון מאוד? חדר מדרגות זה חצר? בימינו כמעט כולם גרים בבתים כאלה, יש חדר מדרגות, איך מסתכלים על זה? חזון איש טען, אולי בשמו מובן, חזון איש טען שחדרי מדרגות זה לא חצר. גם חצר שלנו לשיטתו זה לא חצר, כי בימינו לא עושים תשמישים בחצר. היום האדם מסתגר, עושים גרעינים תורניים, אז הייתי ישבו בתל אביב, אז אמרו שם, עשו ניסיון בכוונה, דפקו בדלת, שאלו אפשר לקבל שקית חלב, כמעט התעלפו. איך נדפוק בדלת של השכן לבקש שקית חלב? חשש סכנה. כל אחד מסתגר פנים בדור שלנו, מסתגר פנים, הוא בפנים יושב עם אנשים, הוא נמצא עם עצמו לבד, הוא לא צריך לדעת מה מבחוץ, הוא הכל רואה על היד. נורא והיום עולם שמאבד קשרים, עולם שנהיה וירטואלי ולבד, איך אפשר להתחתן ולגדל ילדים ככה? אני לא יודע. הכל פנים, אז החזון איש אומר, אנשים מסתגרים והחצר לא שימושית, מה פתאום להגיד חדר מדרגות זה לא חצר? אם כן זה מבוי, ואפילו חצר זה לא חצר של הגמרא. אומר החזון איש, נכון שהשולחן ערוך אמר להדליק על פתח החצר, אבל עדיף להדליק על פתח הבית. אבל מצד שני יש אומרים, וכך ראיתי שמובא שהגריז נעד רב מבריסק, הכל פעמים אני יודע שהרב אלישיב אחז ככה, אבל יש יבחז שאדם לא יוצא בפתח הבית בימינו, ולכן לשיטתו איפה מדליקים? זה מתפשט והולך היום בימינו, מדליקים בכניסה לחדר מדרגות או בכניסה לחצר. פה ברוב יש חצרות, גם עשרים בבית מכירים, בכניסה לחצר. לא כל כך מובן, משום שלפי החזון יש גם הכניסה לחדר מדרגות היא לא נכונה, כי חדר מדרגות הוא לא רשות הרבים, הוא מבוי, ולכן עדיף להדליק בחלון, כמו שאומר רב אביגדור. אבל גם לרב אלישיב זה לא כך מובן, אבל כך הוא אחז, וזה ויכוח לפה לשם. לפי הרב אלישיב, מי שמדליק למעלה לא יצא ידי חובה, ולפי החזון איש, מי שמדליק בפתח החצר לא יצא ידי חובה. זה לא ויכוח של הידור באלמה, כמו מה עדיף, הוויכוח הקודם של הדלת, כמו שרב אליהו זצל, הוא יבדל לשנים ארוכות, הרב נמצא על בחלון, שזה גם פתח. שנייה, זה ויכוח על כל המצווה. האם להדליק בפתח הבית, הפתח הבית, או להדליק בפתח חדר מדרגות, שזה בעצם פתח הבית, הפונה לרשות הרבים, לא מובן לי, אז אין לו יחס לנרות. לא מובן לי, טוב, יש לו ילדים בבית, הדליקו נרות בבית. זאת אומרת, עכשיו הוא רוצה להיות לפי ההלכה. בסדר, אבל יש אם אחז ככה, אנחנו, מי אנחנו שיכולים בכלל לערער? יש פה ויכוח, זה לא הולך לפי הלב. אז באמת אדם צריך לאחוז לו שיטה בחיים, כמו עם מי הוא הולך. ואמרנו את זה כמה פעמים כאן. עשה לך רע. כן, ודאי. בגלל שהוא חזוק, כך שמעתי עם אורי ובי הרב קץ, שהחזוני שחז שהתשמישים שלנו בחצר זה לא התשמישים של הגמרא. כי בחצר אדם לא עושה תשמישים של צנאה. בזמן הגמרא היו עושים בחצר תשמישים של צנאה. היו תולים כביסה, היו גרים שם, היו אוכלים שם. אתה אולי בחצר שלנו זה ככה, לא יודע. אבל לא פעם, החזוני שטוען, אני חושב פעם חיפשתי, נדמה לי שלא מצאתי כתוב, כך אומרים בשמו, חזון איש טוען שהמציאות השתנתה. טוב, בסדר, אמרנו כבר, זה ויכוח בין שני עמודי עולם, אבל ישיב והרב חזון איש. הכל פנים, אמרנו מקודם, כן. זה צריך ללמוד, נכון? כתוב בשולחן ערוך, מצווה להניחו בטפח הסמוך לפתח משמאל, כדי שתהיה מזוזה מימין ונכה יוגע משמאל, ואם אין מזוזה, מניחו מימין. מניחו בדלת עצמו, יחלו מחציו שניסה לצד עצמו. זאת אומרת, בעצם המצווה היא בעצם להדליק בטפח הסמוך החוצה. אולי זה לא רואים את זה בלשום כל כך, זה לא, סתם קראתי. בטפח הסמוך החוצה. אז לפי החזוני שאין טעם בזה, כי חדר מדרגות זה מבוי, זה לא כלום. מאלה הוא צריך לעשות כמו רב אביגדור. בואו נתקדם, אנחנו איכשהו אולי מגיעים לחצי הנושאים. אמרנו מקודם שיש הדלקות נוספות. מה זאת אומרת? היום שאלה שמתפשטת היום בכל אירוע, עם ישראל חפץ בקדושה, בכל אירוע עושים הדלקת נרות. אם יבוא נשיא ארצות הברית, נשיא יוון, ייתנו לו להדליק נרות. לא משנה, בכנסת אפשר לדרך נרות בהדלקה? כולם יגידו שהכנסת נהייתה בית כנסת, מצוין, אפשר לברך על הנרות שם. לא יודע, אולי עושים את זה, אני לא יודע, אני לא רב של הכנסת, אני לא יודע. אז רגע, אז פתרת את הכל. אז אנחנו מצאנו חידוש, מצאנו דין שמדליקים נר בבית הכנסת, בגמרא אין דבר כזה. רמב״ם כתוב על פתחי הבתים. בכל זאת בשולחן ערוך כתוב שמדליקים בבית הכנסת, הנה יש כאן מנורה, בית מדרש, בצד דרום. מדוע אומרים הראשונים, זה כמו המנורה של בית המקדש. זה תקנה מיוחדת, המשנה ברורה אומר שזה מנעד, מביא בשם הריבש. הוא שואל שאלה צדדית, איך מברכים על הדקת נרות בבית המדרש? אז זה לא פתחי הבתים. אומר הרמב״ם, אומר הריבש, כי זה כמו שמברכים על הילד בראש חודש, כי אנחנו אוחזים שמברכים על מנעד. אז אם ככה, טוב, מדליקים בבית הכנסת, חידוש גדול, והיה אפשר להגיד אולי שלא נברך, כמו למשל ברוך שפטרני, שיש בר מצווה. זה ביקור גבוה מברכים, למה? כי בגמרא אין מטבע של ברכה, ברוך שפטרני מונשו של הזה. אז גם פה היה מקום לומר, והשולחן ערוך פוסק, שמברכים על המנהג, כמו שאמרו הראשונים, אבל זאת תקנה מיוחדת להקים בית הכנסת, בית מדרש, כמו שדיברנו ביום שלישי, זה מקדש מעט. ישיבה זה בית מקדש בימינו. אז מדליקים פה, הנה מנורה בצד דרום. אבל אם ככה, השאלה היא האם אפשר להרחיב את זה. אם יש חתונה בחנוכה, האם אפשר להדליק שם? ונשאל אם יש כינוס, איזה כינוס חשוב למען ארץ ישראל, אפשר להדליק נרות שם? ואולי נשאל יותר, ואפשר להדליק ברחוב יפו? הרי הסברה, היינו אומרים, הרבה אנשים היו אומרים, מה נראה להם? מה נראה להם? מה ההרגשה שלהם? מה הם מתחברים? הלב היה אומר, יש פרסום יותר הנס מלהדליק בכיכר ציון? יבוא כל אף שיער, אז יאמרו, אין כי לא היינו. נדליק שם. אבל אנחנו אורתודוקסים, מה לעשות? אנחנו הולכים לפי השולחן ערוך, לפי הרמב״ם, הרב אשי, רבי נער, משה רבנו רק הגבורה, אנחנו לא ממציאים. אז השאלה פה היא גדולה מאוד. ובאמת, השאלה היא איך ננהוג בדבר הזה, כשאין מקום. וגם בבית הכנסת יש שאלה גדולה. ואיר הלכה דן כאן, בית הכנסת צריך 10? באיזה דין זה? הוא מביא שהמור הוא פציע היה וצמר שצריכים 10. אז הביאור הלכה מתווכח איתו. ולהתנתי פרסום הנס בחנוכה לא תלוי כך בזה. בעצם ההדלקה כמו שפתחנו היום הוא בכלל פרסום הנס. ודומי אדמי דמרינה בקדושה נר חנוכה וקידוש יום נר חנוכה עדיק בשביל פרסום הניסה. ולא מצאנו אף אחד שאומר שצריך 10. אלא ודאי בעצם ההדלקה שציוו חכמים על כלל ישראל הוא נקרא פרסום הנס. ונאי זה ההדלקה הזו של בית הכנסת הוא אינו מצא תקנת חכמים, שומעים? רק הנהגה שהנהיגו בכל ישראל כדי לפרסם הנס ברבים. אז מחפתי שואל המשנה ברורה, אז נניח שלא היו 10 בזמן הדלקת הנר, בין מיכל מרים מדליקים את הנרות, אבל עד ערבית יבואו כבר 10, זה לא פשוט, יש בהם מקומות שאין בהם הרבה אנשים. עד ערבית יבואו 10, ואז אומר המשנה ברורה, יראו 10, גם הוא אמר שלכתחילה יותר טוב, דווקא מינה בערב שבת, אני חושב, אין זמן. כל פנים, אם נחזור לעניין שלנו, זאת אומרת ככה, באולם חתונה, יש מאות אנשים, איזה פרסום הנס, נהדר. אבל זה לא מקום הדלקה. זה לא, זה חידוש, גם בבית הכנסת זה חידוש, אבל השולחן ערוך פסק, אנחנו הולכים אחרי השולחן ערוך באש ובמים, זה בסדר. בית הכנסת, מקדש מעט, בית המדרש, ובכל זאת, דעת הרב אליהו זצ"ל, דעת הרב עובדיה זצ"ל הייתה מין פטנט כזה. הם אמרו שהם מתפללים שם באולם עביד או מנחה, אינני יודע בפרטים, אם מתפללים שם אז חתיכת בית הכנסת, יהודי מקדש את המקום ואז אפשר להדליק עם ברכה. אבל אם לא מתפללים שם, גם לשיטתם אי אפשר, או סתם ברחוב, אם יש איזה כינוס ברחוב, יש רוצים לומר התכנסו להפגנה, הפגנה בכיכר ציון, יש רוצים לומר זה פרסום הנס, הלב ממש מושך לכיוון הזה, שזה פרסום הנס, גם אנשים שלא מדליקים בבית, חבל, לא, מעינים שיהיו כאן הישיבה, אי אפשר לתאר מה הולך כאן ברובע, איזה תנועה של אנשים, שכחתי, טיול חנוכיות, אני זוכר את השם, אלפי אנשים, אנחנו נכנסים הביתה אנשים, רואים מדלקת נר, העיניים שלהם יוצאות, מה קרה, מה ראיתם? איזה נר מסכן, תדליקו אתם, תקנו ב10 שקל נרות, תדליקו. זה משהו, הנשמה היהודית מתעוררת, שידליקו באולם, שידליקו במרכז. אף הפי כן, לא הייתה אפשר להדליק ברחוב. אם יש כינוס, גם בזה רצים כאלה לומר. אבל זה ביקור בין הפוסקים. אבל אם נלך צד יותר קרוב אלינו, בצבא למשל. מה עושים בצבא? אני פעם הייתי כל חנוכה במילואים. אם אפשר להדליק באוהל בזמן, ידליקו. אבל אם לא, או נשאל שאלה אם ידליקו, אנחנו כולם, כל אחד היה בזמן הדלקה באימונים, אחד הגיע לאוהל והדליק, אבל ארוחת ערב תהיה ב7, האם אפשר להדליק בחדר האוכל? אז אני חושב, לא ראיתי כתוב, אני חושב שאפשר להדליק בחדר האוכל, נדמה לי שכך נהגנו גם בסיני, ואפשר להדליק בחדר האוכל. א', לפי הרמה, יש ויכוח עם השולחן ערוך והרמה, לפי הרמה מקום האוכל תמיד קודם. אדם ישן בבית אחד ואוכל בבית אחד, אומר הרמה שעדיף להדליק במקום שבו הוא ישן, במקום שבו הוא אוכל. וב', גם בישיבות יש שרצו לומר בדורנו, אני חייב לקצר קצת מפאת הזמן, יש שרצו לומר גם בישיבות שמדליקים בחדר האוכל. ויש ישיבות עד היום שכך נוהגות. ובפרט בימינו שנזהרים בהדלקה, זה ממש סכנה. לפני שנתיים באחת הישיבות נשרף למוות בחור נפלא, לא עלינו, מהדלקת נר חנוכה, שלא נזהרו כמו שצריך, זה לא פשוט. וגם בישיבת הכותל, כידוע, לפני כחודש, שבעניין הזה נמצא בנס, כי ודאי שמישהו לא התכוון, אבל הוא השאיר איזה משהו, ערב שבת פלטה, סמיכה, עניינים, וזה נשרף, ואילולי בחסדי השם, שהיה מי שעלה לזה ולא אמין לזאבים, זאבים של ההזקה, והלך לראות למה ההזקה חוזרת על עצמה, וחיבה את זה, וחל חלילה להיות אסון. אז בימינו השתנתה כל הגישה, גם היום יש ביטוח, מה שפה פרסמנו, תיאורטית, חלילה חלילה אם יש שריפה ואדם לא נזהר בכללים, הוא כמו בגניבת רכב. אם הוא לא שמר על הכללים, אחד האברכים בישיבת הכותל פעם עמד בניסיון, גנבו לו את האוטו, והוא אמר, לא נעלתי את האוטו. זאת אומרת, להפסיד עשרות אלפים, אבל הוא עמד בניסיון. צריכים להיות ישרים, אז אין ביטוח. זאת אומרת, הרבה, ככה דעת רב ויקדור שליטה. ממילא, זה השתנה עניין והיחס, לא מדליקים בחדרים. אז ממילא, הייתי אומר, בחדר אוכל של צבא, שידליקו בחדר האוכל. מדליקים בחדר האוכל. אם טיפה נתקדם, הרבה אנשים נוסעים לבתי מלון. מה עושים במלון? זאת השאלה בימינו, בכל חדר היום יש כזה מערכת שמזהה עשן. אז יהיו חוכמולוגים פושעים, שישימו מדבקה על זה וידליקו. זה לא מצווה, זה ברכה לבטלה. אם בעל המלון לא מרשה. חס וחלילה שבישיבה יעשו דבר כזה, חס וחלילה לא יעלה על הדעת. אז מה עושים? אז אם בעל המלון מרשה להדליק בחדר, הוא אומר לך, תישאר שם יד הנרות חצי שעה, אם הוא מרשה, אז בטח זה עדיף, משום שבסופו של דבר זה מקום ששכרתי אותו, והוא שלי. אבל אם לא, אם היו שואלים אותי בבית מלון, הייתי אומר, שידליקו בחדר האוכל, כמו שאמרנו בצבא. אבל אני חושב עד כמה שאני יודע, כמו שבבתי מלון, לא הייתי בבית מלון בחנוכה, אבל בשבתות, אומרים להם, יודעים להדליק בלובי. לא יודעים להדליק בחדרים, כי היום חוששים מסכנות, שריפה. אז איפה מדליקים? מדליקים בלובי, ואז השאלה היא, מאיזה דין זה מועיל? אם זה מועיל, אולי לא ללכת לבית מלון, להפסיד את המצווה. אז התירוץ הוא כנראה שכל הבית, כל הבית מלון זה יחידה אחת, הם מדליקים. אז לפי הרמה זה ודאי בסדר, אבל לפי השולחן ערוך, אותם יכולים כמו השולחן ערוך, ובשולחן ערוך לא אמר להדליק בפנים, רק בשעת הסכנה. אז לא יודע, זו שאלה. אבל לכן יכול להיות ההצעה היא כזאת, אין לי פתרון, יכול להיות שההצעה היא כזאת. רב ויקדור שליטה פסק בישיבה, זה השתנה גם בישיבה, לפני שאני הייתי כאן בהסדר לפני עשרות שנים, היינו גרים בכל מיני חורים ברובע, ואז היו מדליקים בחדרים, אז לא היו שריפות דם ישראל. כשלומדים חזק, אין מה לדאוג מכלום, אולי, לא יודע. אבל היום זה העולם משתנה. אז רב ויקדור פה אמר, שיש בניין, אז עוד לא היה בניין לישיבה, אבל כשבנו לישיבה בניין, רב ויקדור שליטה פסק להדליק בכניסה לבית. זה בטר מועיל הרב אלישיב, אני לא יודע מה עם החזונישת, באתי בזה. לא יודע. אבל יכול להיות, איך שלא יהיה, הוא אמר לי פעם, זה פתח הבית. זה פתח הבית של כולם. זאת אומרת, בהנחה שעושים תשמישים בדרכים, אני לא יודע. בלדברה, כך אנחנו עושים. גם מחמת הסכנה, שרבו ירבך הזהיר על זה מאוד מאוד, הרבה מאוד. אז לפי זה, הייתי אומר שאדם שבא לבית מלון, הוא יבקש. אני רוצה להדליק בחדר. סליחה, בחדר האוכל לפחות, שעה זה מקום, מה? או פתח המלון, זה מה שדים, גם בלובי, שדים סתם, זה גם לא פתח המלון. או שישאר בבית, אני לא יודע. אבל אז מתעוררת השאלה יותר גדולה. ככה לא נשאר זמן, ככה בקצרה רבה. זה ככה דיברנו פה, וזה טועים בזה רבים. וזה אני חושב השאלה הכי גדולה בימינו בחנוכה, אבל לא נשאר לנו זמן. היום העולם נייד. עושים, באים. אפשר, ברוך השם. רבים השייר, יש שיירות בדרכים. כל מה שמדובר בהלכה זה ממש מציאות אחרת לחלוטין. אז נשאל שאלה פשוטה. אדם נמצא במלון בשבת או ביום חול, הוא בכלל יכול להדליק נרות כאן? פתאום זה הבית שלו. מה פתאום שידליק פתחי הבתים? זה הבית שלו? זה הבית שלו ליום אחד. בית ליום אחד נקרא בית? בבת רק כתוב שאדם משתתף במס של העיר אם הוא גר שם 30, הוא בא ליום אחד ונוסע מחר בבוקר, מה פתאום שהוא ידליק? ביום מוצאי שבת הוא יישא, פתאום שידליק. אז יש דין מורכב מאוד שנקרא אחסנאי בגמרא, וזה מאוד רלוונטי, והשאלות רק משתנות בו מאוד, כמו שאמרנו. והשאלה גם מתחילה מהישיבה. יש רוצים לומר שבחור ישיבה הוא בן בית בישיבה, זה הבית שלו. כך סבר הרב שפירה, רב אברום שפירה, תגידו אשכנזים, ספרדים, זה לא מרגע לשאלה, זו שאלה עקרונית. כך סבר הרב משש, רבה של ירושלים, שבן ישיבה, הבית שלו עכשיו זה בישיבה. אז לפי זה, בצורה קיצונית, גם בחור שהוא ספרדי, ואבא שלו מדליק בבית, אפילו בירושלים, קל וחומר בתל אביב, קל וחומר בניו יורק, אבא שלו מדליק, הוא לא יוצא בהדלקה. הוא צריך להדליק בברכה, בישיבה, או לפחות להשתתף בפריטי. כך אומר המשנה ברורה בתפריש עין זין בהתחלה, שהוא מביא את דין אחסנאי, אז הוא אומר, בחורים שלומדים שלא בביתם, צריכים להשתתף. יש צד גדול לומר ככה. לא נוגע לאשכנזים וספרדים. אנחנו באמת מחנכים ורוצים שבחור בישיבת הכותל יאמין, יחשוב, יחיה שזה הבית שלו. זאת אומרת, הוא ירגיש כמו שהוא מתייחס בבית, הוא מתייחס בבית, הוא מתייחס לבית כמו לבית, גם פה הוא מרגיש בבית, לטוב ולמוטב. זה הבית שלי, אני בא הנה, זה הבית שלי, נכון? חמש שנים, שנה, לא חשוב, זמן, זה הבית שלי, פה אני מתייחס למקום כמו בית. וככה הייתה דעתו של רב אברום, מרב משש. ראיתי היום שביחווה דעת לרב עובדיה, חלק ו', הוא כתב שבני ישיבה נתפלים לראש הישיבה או למנהל. זאת אומרת, בעצם כאילו ככה, הם יוצאים בהדלקה של הישיבה, או הם חלק מהישיבה, אלא הם כן, הם רוצים להיות מהדרין. וכיוון שלא נוהגים הספרדים להדליק על המהדרין, כי הבית יוסף אמר שלא נגיד כמו התרומת הדשן, שמי שרוצה יחייב את עצמו אם הוא פטור, והרי הוא פטור כי אבא שלו פוטר אותו, כמו שראינו ברמב״ם, ועל זה סומכים רוב הספרדים. אז ממילא זה ממילא יוצא שהוא נסמך בעצם על אביו. זה מה שהרב עובדיה חידש בדורנו. הוא חידש, ראינו פה את הגדלות שלו, הוא חידש בעצם שבחור ישיבה סמוך השולחן אביו בכל מרחק שלא יהיה. אני לא מבין למה לא ידליק בלי ברכה. מה עם הטעם של המצווה, הרגשה? כנראה שלא לוקחים את זה בחשבון. אבל ראיתי מובא בשמו שגם הוא אומר שאם הבית שלו מדליק מאוחר, אבא שלו מגיע בשעה 9 בערב להדליק נרות, טוב שידליק ולא ברכה. אז שמחתי, אם הישיבה מדליקים בזמן צאת הכוכבים או שקיעה לפי כל הזמן של המנהג, נניח שספרדים נוהגים בצאת הכוכבים, לפי זה יוצא, אני לא יודע איך נוהגים, זו השאלה, כל אחד בישיבה מה הוא מחליט, מי הרע, כמו מי הוא הולך, זו השאלה, שאלו אותי אתמול, איך עושים, מי, כמו מי אני הולך, מה זה, כמו זה, כמו זה, כמו זה, ותמיד אומר, תהיה שיטתי. אז ממילא הנכון בוודאי בישיבה שבן ספרד, בני הדודה מספרד, יעמוד בזמן הדלקת הנר בישיבה ליד המדליק. והגבאי שליטה, הוא צריך, אוי, מזכה את עצמו להדליק, הוא הבא לבית, אני ענה הקדושה בישיבה. אז או שהוא ידליק, או שהוא יכבד מישהו אחר להדליק, אבל הוא יקנה את השמן לכל בני הישיבה. לכולם, מה אכפת לך? נכון? ישיבה נתנה את זה כדי שזה יהיה לכולם. ואז כל מי שמתחייב על כל פנים בספק יעמוד אצלו ויצא, אם הוא חייב במקום הזה, לא צריך לעשות גם תנאי. וגם, לפי מה שפתחנו את השיעור היום, הוא ירוויח. אני אומר בצורה ברורה, זה עדיף מאשר לשב ללמוד בתו רגע. שהוא יעמוד שם ויכוון לברכה כמו שהביא אמירי ושמענו בתפר שעין זין, והוא יכוון לברכות ויכוון לנרות הללו, ניסים, אמונה, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אנחנו מאמינים בני מאמינים. וחוץ מזה יש עוד עניין אחד, יש עניין גדול להביט בנרות. לצערי ראיתי כאלה מדליקים נרות והולכים, זה לא נכון, אפילו לא בלימוד תורה. אני חושב, שמעתי על החזוני שהוא היה יושב ואולם ותל תורה, מספרים עליו שהוא למד עד שהוא התמוטט בלילה, פעם מצאו אותו נופל, הספרנו את זה פעם, שמעו חבטם, מצאו אותו בין הסטנדר למיטה. הוא למד עד שלא היה לו כוח יותר. ומספרים עליו שהוא היה יושב חצי שעה ליד הנרות ומסתכל על הנרות. לכן אולי גם לטעם הזה בישיבת הכותל כן הרב הדר השליטה, רוקדים ליד הנרות, מסתכלים על הנרות, מקבלים אמונה מהנרות. האדם בבית שלו שישב יד החנוכיה, ישב, ילמד, יתבונן, ידבר עם בני הבית על הנס, אני יודע מה, אבל זה חלק מהותי מאוד. ואז אם חוזרים לשאלה שפתחנו בה לסיום, אז מה נעשה עם מי שנוסע, מה דינו? אם כל החנוכה הוא נוסע, אז הפרי חדש חידש מציאות כזו, שלמרות שהוא גר בתל אביב, אבל כל החנוכה הוא יהיה באלת, אז הבית שלו בחנוכה זה באלת. אבל אם הוא נוסע רק לשבת, לירושלים, וזה מצוי מאוד היום, ילדים נשואים, אנשים נוסעים לשבת, וגם בשאלה בישיבה, השנה מאוד מעניינת, אם אדם נוסע, אז בזה נחלקו בני דורנו, דעת הרב אוריה בחייתא, וכך מורה רב אביגדור, וכך רוב הפוסקים נוחזים, שאיפה שאדם נמצא, אם הוא אוכל שם וישן שם בלילה, זה הבית שלו. אדם נוסע לשבת, זה הבית שלו. אבל דעת הרב אלישיב הייתה, זאת שאלה, אז מצוות דרך חנוכה צריך להיזהר בה מאוד. אמרנו בהתחלה, אומנם מדי רבנן, אבל מוכרים את המכנסיים בשביל המצווה. בטח את האוטו. אז אדם צריך להיזהר. לפי הרב אלישיב, הוא סובר שאם אדם נסע ליום אחד, הבית שלו איפשהו נמצא רוב החנוכה, זה לא הבית שלו. דווקא מין אם אדם חוזר מוצאי שבת הביתה, איפה הוא ידליק? שטט רב אביגדור אומר שידליק במקום שבו הוא היה, אם הוא יש לו זמן, אם זה רחוק. אבל יש שטט גדול בימינו, בפרט שזמני ההדלקה מתאחרים, אולי אפילו לכתחילה, כי העולם משתנה, זה אולי עדיף שיסע הביתה מהר וידליק נורות בבית שלו וירוויח את רב אלישיב רוב הימים וככה. זה ויכוח. אבל יש ודאי דבר שראיתי פה טועים, מישהו מני הישיבה החליטו לעשות מפגש, יש חופש בישיבות, מסתברים הביקורות. אבל אמרתי לי, מישהו בישיבת הסדר שפגש לו, מה תעשה אם יהיה ביקורת? מתקשר אליי בערב, אומר לי, איך הרב ידע, הייתה לנו ביקורת ולא הייתי ואיזה בלגן. שעת הסכנה, אולי אפשר להדליק בפנים כבר היום. אז אדם נוסע למסיבה, הוא נוסע עכשיו למפגש של החבר שלו, נוסע מירושלים למפגש, הוא גר בירושלים, נוסע מפגש בנעריה. זה לא יכול, המפגש הוא בערב, הוא לא יכול, מה הוא יעשה? אז אמר לי מישהו, הוא מדליק שם, הוא נמצא בזמן ההדלקה שם, ידליק שם, חלילה וחס. גם לדעות שסוברות, זה רק אם הוא באמת, זה בית שלו לפחות ליום אחד, נראה ליום אחד, שמי דירה. אבל אם הוא רק מגיע לשם למסיבה, מפגש משפחתי, ראיתי את זה במקומות שאנשים טועים, עושים היום מקובל מאוד לעשות מפגשים משפחתיים. ואז באים ואומרים, אין, אנחנו מדליקים נרות פה, מה פתאום, זה לא מועיל, זה לא הבית שלך. אז מה יעשו? זה כבר שאלות, האם להדליק לפני השקיעה מפלג המנחה או בלילה? סתם מעדיף להדליק בין פלג המנחה לשקיעה. על כל פנים חוזרים לשאלה של אדם שנוסע לשבת לבית המלון, אבל בישיבה השנה זה דבר מאוד מעניין. כן, ואז שהחלטנו והסתדרנו עם כל הדברים שייסו בעצם, ואז יוצא, אמר לי מישהו, הרב יוסי אני חושב, יוצא שחמש פעמים מדליקים בבית ושלוש פעמים מדליקים בישיבה. אז יוצא שרוב ימי ההדלקה זה בבית. אז אם כן נגיד שאדם נוסע וחלק לא יהיה בבית, אני לא יודע. והרב אומר, אז לפי הרב אלישיב, או שהוא יישאר בבית כל הימים וזה לא יעלה על הדעת, הוא צריך ללמוד תורה בשביל מה יש ישיבה. בחנוכה אמרו, לא יודע למה זה ככה, אבל בזמן אני שהייתי בהסדר, הרב הדר לא, פתאום לא היו מלאים על הדעת לנסוע, אבל העולם השתנה. חנוכה כתוב להרבות בתורה, זה כל העניין, המלחמה הייתה על תורה, על רוח. בסדר, ההלכה שלנו שנוסעים הביתה ולומדים תורה ומקדשים שם שמיים ומראים לכל העולם מה זה תורה. אבל אם בפועל מבחינת דיני הדלקה יוצא שחמישה ימים הוא נקרא בבית, לפי הרב אלישיב זה הבית שלו בחנוכה השנה. זאת אומרת שכשהוא בא לישיבה היה צד כזה, לפי הרב אלישיב שימנה שליח להדליק שם, יגיד לאבא שלו תכוון גם עליי, תוסיף שמן, תזכה לי בשמן, לא יודע, זו שאלה. ופה הוא ידליק לפני אבא שלו. טוב, עכשיו יש הרבה שאלות, נגענו קצת בדברים, יש עוד 8 ימים לעסוק בהלכות חנוכה, להעמיק, לברר.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.